עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, א' בסיוון, חודש טוב, חג שבועות בפתח, אז חג שמח למפרע, ואנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בחולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, לשפר את המיומנויות, לאפשר יותר עבודה, זמן של חשיבה חיובית ועוד ועוד. וכמדי שבוע אנחנו נדבר גם על חג השבועות ונדבר גם על הפסיכולוגיה החיובית, על איך אנשים מחוללים שינוי בדרך ההתנהגות שלהם. ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ויציק אהרון. רן לודין יושב כאן לצידי ומנעים את זמני מדי יום ראשון, ועורך הדיגיטל שלנו ירון זאבי. ואנחנו שמחים ממש לפתוח את התוכנית עם חברתנו היקרה דוקטור רות קלדרון, מייסדת בית מדרש אלול ואלמה בית לתרבות עברית, חברת הכנסת לשעבר. ערב טוב לך.
ערב טוב, יהודית. אנחנו תמיד לפגוש אותך זה חג.
כן, איזה כיף, כן. איזה כיף שהשם שלך מזוהה עם בינה דעת והרחבת לב. ככה זה מופיע אצלנו. אז חג שבועות, השבוע.
כן, כן. חשבתי שעל זה את מתכוונת, שהשם שלי שזכיתי בו מהוריי, הוא על שמה של רות המואביה, באמת אחת הדמויות הנפלאות במקרא. וכן, השבוע, עוד מעט תיקון ליל שבועות המסורתי, אפשר לומר, של אלמה בתל אביב ובית אריאלה.
אז אולי קודם נדבר על החג, ואחר כך נדבר כמובן על מגילת רות, שאי אפשר בלי זה. חג השבועות, כשאת מסתכלת עליו ככה בפרספקטיבה רחבה, איזה מקום יש לו באתוס הלאומי, הישראלי?
כן, אז לחג שבועות יש באמת שני פנים. כל מי שנוסע עכשיו או יוצא לשדות רואה את החיטה מוכנה לקציר, ובחלק מהמקומות כבר קצורה וערומה לאלומות ועומרים, וזה אחד המראות היפים בארץ ישראל, השפע הזה של הזהב, והרגשה שיחד עם כל הדברים הקשים, האדמה נותנת את יבולה ויהיה לחם לאכול. אז הזמן הזה הוא זמן קציר חיטים, שהוא זמן מיוחד. החיטה מגיעה למצב שנקרא אביב, ואחר כך היא בשלה לקצור, וזה באמת מה שהחקלאי עמל עליו כל השנה, ובאופן מטאפורי, זה השכר, יגעת ומצאת טעמי.
פרי עמלך, מה שנקרא.
כן, כן, וזה באמת, זה שפע שהדרך מהחיטה אל הלחם היא דוגמה לכל התרבות, שאנחנו לא אוכלים גרעינים, אנחנו אוכלים לחם, אבל זה מתחיל מהצמיחה הזאת בשדה. אז צד אחד זה צד חג הקציר, מתחילים לספור את ספירת העומר מסוף פסח, ובסוף הספירה קוצרים. אז זה צד אחד. והצד השני הוא יום חג מתן תורה, שהוא הצד, כמו שבמשל הסיני אומרים, שביד אחד מחזיקים פרוסת לחם וביד השנייה פרח, כדי שהיא תהיה משמעות לחיים.
כן.
והתורה היא המשמעות, היא השפה שבתוכה אנחנו חיים, העומק של התרבות שלנו, הזהות שלנו. ותורה יכול להיות במשמעות דתית לחלק מהעם, ולכל העם, במשמעות של המורשת התרבותית שלנו, הספרותית שלנו, האגדית שלנו.
ובאמת, כשמסתכלים, אז דיברנו על זה גם בעבר, אז אנחנו רואים ממש פריחה של יותר ויותר אנשים שהגם שהם לא שומרי מצוות מתעניינים בתורה ורואים רוצים להכיר אותה יותר טוב. ואגב, לבית מדרש שהקמת יש בוודאי חלק בתוך ההתעוררות הזו.
כן, אז... אנחנו חלק מההתחדשות היהודית שהיא כבר בת 4 עשורים, וגם אנחנו יושבים על כתפי המורים והמורות שלנו, וזה לא רק התעניינות בספרים האלה, כמו שאת אומרת, אנשים שמבינים שהמורשת הזאת, האוצר הזה, שייך גם לנו, ושיש לנו חובה וזכות, קודם כל להכיר אותו, ואחר כך לעשות איתו דברים שרק אנחנו יכולים לעשות, שרק הדור שלנו צריך ויכול לעשות, שרק אנשים, גם אנשים עם חופש יצירה, ובפנים פתוחות אל כל העולם ואל תרבויות אחרות. ובמובן הזה רות המואביה היא בדיוק הדמות שבזכות החיבור איתה נולד דוד המלך.
כן. אגב, כשאת אומרת שהדור הזה יכול לעשות עם זה משהו, אז את יכולה טיפה להרחיב מה אפשר לעשות ונכון לעשות?
אני חושבת שכל דור יש לו משימה, יש לו איזה רוח של זמן שמזמינה אותו לעשות את הדבר הנכון לזמנו. והדור שלנו, אני כבר רואה גם ילדים וברוך השם גם נכדים, נכד.
כן, מזל טוב.
תודה רבה. הדורות שלנו צריכים לחבר את החיים הריבוניים שלנו בארץ משלנו, הארץ של העם היהודי, יחד עם העבר על כל העושר הגדול של הספריות היהודיות, ובפתיחות גם אל ההווה, גם אל העתיד, גם אל כל אזרחי המדינה, וגם אל מדינות אחרות, תרבויות אחרות. כן. יש לנו אפשרויות שאף פעם לא היו. יש לנו נשים שהצטרפו, חצי העם שהצטרפו,
כן,
אל הלומדות ופרשניות והיוצרות, וכולנו ביחד. יש כאן באמת, אני חושבת, הזדמנויות שאף פעם לא היו, באמנות, בתרבות, במוזיקה, בקולנוע, בספרות, וגם בפסיקה ובחידושים בתורה, ויש באמת עולם שלהם שמחכה לנו. ובתוך התקופה הקשה הזאת של איבה ושל פירוד, התורה שהיא המתנה המשותפת אילו מחכה לנו ואומרת זה של כולם, שאף אחד לא ייקח על הבעלות לבד, זה של כולם. וגם התורה תהיה שלמה עם כל סוגי העם שלנו יעסקו בה, מי שרוצה כמובן, לא מוכרחים שכולם.
כן.
ויש הרבה לתקן, אבל אני מרגישה שהלילה הזה של מתן תורה יחד עם השיבולים בשדה הם תקופה של
שנוטע אופטימיות. כן, כן, לגמרי. כן. כמה מילים על רות המואביה, מה היא בעבורך?
קודם כל, באמת רות, המילה שכנראה באה מראות, מחברות, אישה שרואה בצורה כל כך עמוקה את נעמי בשעות הקשות שלה, בשעות שהיא לא, אין לה כל כך הרבה מה לתת לה, והיא מתבגרת ועושה איתה חסד ונשארת איתה. זה משהו מאוד מאוד מרגש ויפה. והדמות הזאת של אישה, לא נערה, לא סיפור אהבה כמו בשיר השירים שמדלגים נער ונערה בין הכרמים, אלא סיפור של שני מבוגרים שכבר עברו את שיח חייהם, ומין אהבה בשלה ורגועה כזאת, ונדיבה מאוד, גם מצד בועז, וגם מצד רות, לא מהר מדי, אחרי הלילה בגורן עוד הוא אומר, חכי רגע, אני אבדוק אם הגואל יגאל, ואם לא אני אגאל, משהו מאוד בוגר ויפה, קצת יותר תלמודי מתנכי,
כן.
עם כל הבירוקרטיה והסידורים, הוא צריך לסדר, ששדה יישאר במשפחה, ומתרחש משהו שהוא כמעט נס, שנולד להם בן שחוזר על ברכיה של נעמי, שהיום כמו כסבתא אני מבינה איזה עושר זה.
כן. כן.
ואיזשהו תיקון, תיקון של העולם.
כן. דוקטור רות קלדרון, אני יכולה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אז תודה רבה. תודה רבה על הרוח.
תודה לך אגבה, יהודית. תודה רבה לך.
ברור, בעזרת השם, במהרה בימינו. אז תודה על הרוח ותודה על העשייה, ותודה בכלל שיהיה לנו.
תודה ומזמינה את כל המאזינים שלך למצוא אותי כולל שבועות קרוב לביתם, ברוח שאהובה עליהם, יש בבינה, בבית תפילה ישראלי, בצוותא, אצלנו בבית אריאל, התיקון שלנו, הבית לתרבות עברית, בכל הארץ. וזה באמת גם שמחה גדולה שהחג הזה קיבל את כפל משמעויותיו.
כן, והבתים הללו פתוחים לכולם, תרתי משמע.
פתוחים לכולם, כן. בדיוק.
אז תודה ושבוע מבורך וחודש טוב. תודה רבה.
אמן, תודה רבה, כל טוב.
עכשיו אנחנו ככה ברוח התקופה, אבל עם נקודת מבט אופטימית, אנחנו מבקשים לדבר עם יהודה איזיקוביץ', יועץ תקשורת חרדי, שמדבר, וכנראה גם עושה לא מעט למען הפיוס. ערב טוב לך יהודה, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אולי קודם נדבר על מה צריך לפייס.
תראי, אני אומר את האמת, אני נמצא ככה במערכת מאוד רגשית כרגע בעקבות הדברים הנורא קשים שנאמרים בתקופה האחרונה.
אתה יודע מה יהודה? סליחה, אולי תגיד כמה, תספר כמה מילים על עצמך.
טוב, אז שמי כאמור יהודה איזיקוביץ', אני חרדי, תושב אלעד, אב למשפחה לחמישה ילדים, וגדלתי ככה ממש על ההארט, אמן. גדלתי ממש בהארדקור חרדי, כלומר תלמוד תורה, ישיבה לצעירים ואחר כך בכולל אחרי נישואי. בשנים האחרונות, לצורך פרנסתי, יצאתי לעסוק בנושאים שקשורים לתקשורת, וברור השם, אשתי כעובדת בנק ואני כמי שעוסק מה שאני עוסק, מתפרנס יפה, משלם את המיסים כאב וכיות כמו אזרח ישראלי לכל דבר ועניין, והחיים שלנו בסך הכל מתנהלים על מי מנוחות, וכל זה מתהפך ברגע שנחשפים למה שקורה בתקשורת, שאז פתאום אתה מגלה שלא משנה כמה אתה בסדר והגון, ובאמת בסדר והגון באופן אובייקטיבי, יש אנשים שחושבים עליך דברים מזוויעים, מזוויעים ממש. ואני לוקח את זה יותר ללב, מכיוון שאני נכד לסבים וסבתות שכולם ניצולי שואה, ויש לנו איזו שריטה עמוקה במשפחה של כל הסיפור של השואה. אני חושב שאין כמעט נאום של היטלר שלא שמעתי, וכששומעים את הטרמינולוגיה של אז, בפייהם של אנשים יהודים בני זמננו, זה קורה, זה קורה עד כדי, אני אומר לך, אין לי רגע מנוחה, אני מסתובב סערורי, הדברים קוראים את הלב.
יהודה, ראשית הדברים שיוצאים מן הלב גם נכנסים אל הלב, אין ספק שאפשר להרגיש באותנטיות של הכאב ולהצטער יחד איתך, אבל אנחנו רוצים להסתכל קדימה. ודווקא בימים האלה שלפני שבועות, אז לחשוב על התיקון ולא על הקלקול. אז איך, כשאתה רואה את גודלה של התהום, איך בונים את הגשר של הפיוס?
אז זה דווקא מפתיע, מאוד מאוד מפתיע, אבל דבר דווקא חיובי שקורה בתהליך הזה שאנחנו עוברים בשבועות האחרונים, יש איזשהו תהליך של בירור. כלומר, אני אעביר את זה במילים פשוטות, אני הוזמנתי לסוג של מפגש דתיים, חרדים, חילונים, ימין ושמאל, הגענו שם קבוצה של 50 איש, ובמפגש הראשון, זה כאילו מפגש חד חודשי, במפגש הראשון האווירה הייתה נוראה, תאונה, כולם ברו עם עיניים זוהמות ואגרופים קמוצים, והדברים שנאמרו שם היו קשים מאוד.
מי יזם את המפגש?
איזשהו מפגש שנעשה בניצוחו, בהנחייתו של איש התקשורת קובי אריאלי, יחד עם שותפתו שכרגע אני לא זוכר את שמה ושהיא תסתח לי, ופשוט הדבר הזה נעשה ככה גבול תל אביב, במקום שככה הכל נוח כן. לכולם להגיע, ובסביבה רגועה ושלווה, אבל אני אומר עדיין הפער בין איך שהיה במפגש הראשון, שכולם הגיעו ולכולם יש טענות על הצד השני, על כיפוח ועל התנהגות לא ראויה, ועל אמירות שלא היו צריכים לאמר, לכולם יש טענות. והשיח הזה שבתחילה התחיל במקום מאוד כועס וממש כאוב מאוד, הפך לאט לאט, ככל שהקשבנו יותר, כל מפגש נמשך כשלוש שעות, אנחנו מקשיבים אחד לשני גם בקבוצות גדולות וגם בקבוצות קטנות של ארבעה אנשים, והשיח הזה, וואו, הוא פשוט משנה תפיסות עולם. אני שומע את הצד השני, אני ער יותר לכאב שלו, מבין מה מטריד אותו, הוא שומע אותי, וברגע שכל השיח הזה עובר ממקום הרגשי, ממקום הלב, אל המוח, אל השכל, אל היגיון הישר, במוח אין רגשות, וכל השנאה הזאת, הרגשות האלה פשוט מתפוגגים ונעלמים, ונוצרים חברויות ממש, כלומר, אנחנו מדברים, מחליפים וואטסאפים, ממשיכים להתקדם,
הסיר הזה גם בין מפגש למפגש. והרעיון הוא שהמפגשים האלה ימשיכו והתקיימו? מה התכלית של המפגשים?
אני חושב שכבר הרווחנו המון, 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 והלוואי, ואני אומר, כל המאזינים, מי ששומע את זה, ויש כל מיני התארגנויות שעולות ברשתות החברתיות, אל תחמיצו את ההזדמנות, אנחנו נמצאים בתקופה ייחודית, קשה, אבל יש גם הזדמנות גדולה מאוד מאוד להיכרות עם הצד השני, דברים שלא קורים לנו בשוטף, וחבל לפצץ את ההזדמנות הזאת.
יפה.
ואני אומר ברמה האישית שלי, אין לי ספק, אני השתניתי, כלומר, אני לא נמצא באותו מקום שהייתי לפני, שנכנסנו לתהליך הזה.
אתה יכול להגיד דבר אחד שאם אתה רוצה לשתף בתובנה אחת, שאתה שוכנת בקרבך בעקבות המפגשים הללו?
כן, אני חושב שאנשים שנמצאים בצד השני, כלומר, אם אני לצורך העניין מתומכי הרפורמה, ואני שומע את הצד השני, ועד עכשיו, כלומר, עד המפגשים האלה, לא ממש הבנתי, הבנתי שזה תמיד קשור, רק לא ביבי, מסתבר לא, שיש שם אנשים שהערכים שלהם, כמו הערכים שלי, היהודים, שאני נלחם עליהם ומחבק אותם בעוז, יש אנשים בצד השני שמחבקים באותה עוצמה, ולא בעצמה פחותה מזו, את הערכים שלהם, והם מרגישים שהם בסכנה, ואני מתחיל להבין יותר טוב, כשמישהו היה פוגע בי במקומות האלה, איך הייתי מרגיש, ומה הייתי עושה, כדי לשמר או לשמור, או להילחם על אותם ערכים, אני מבין טוב יותר את המקום הזה. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת הערכים האלה בסכנה? זה בסדר, זה כבר שלב הבא של השיחה, שאנחנו גם לא תמיד יודעים לענות, הפוליטיקאים מנהלים לפעמים איזושהי זירה, שהיא לא קשורה אלינו האזרחים. אבל בעצם יש הבנה, אני חושב שהשיח הזה בין אנשים, אתה לא יכול לכעוס על מישהו שאתה מכיר, או לדבר עליו דברים נוראים כשאתה מכיר אותו. וזה כבר רווח עצום שנעשה בעצם השיח הזה.
יהודה אייזקוביץ', יועץ תקשורת חרדי, תודה על הכל הזה. ושיהיה לנו שבוע מבורך וחג שמח.
חג שמח ותודה על הבמה שנתתי לומר את הדברים, זה חשוב מאוד.
בשמחה רבה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם דוקטור יעל בר-לב, מייסדת שותפה של עמותת בידו לחולל שינוי. ערב טוב לך יעל ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה לכם
שהזמנתם אותי. אז בואי נתחיל מההתחלה. את יכולה לספר קצת על בידו ועל הרקע להקמת העמותה הזו?
כן, בשמחה. אני הקמתי, יסדתי את עמותת בידו יחד עם עוד שותפה, דוקטור דניאל שני. אנחנו שתינו עסקנו הרבה שנים בפיתוח מנהיגות והובלה של תהליכי שינוי והתפתחות, גם יחד בעבודה משותפת שלנו בקרן מנדל וגם כל אחד בנפרד במסגרת תפקידים ותהליכים אחרים. ובאיזשהו שלב כל אחת מאיתנו פגשה גישה שנקראת תיאוריית יו, גישה שפותחה באוניברסיטת MIT בארצות הברית,
שעוסקת בתחום תיאוריית
תיאוריית יו, כמו האות יו, גישה שפותחה באוניברסיטת MIT בארצות הברית על ידי פרופסור אוטו שרמר ועם צוות גדול שמפותחת כבר 4 שנים ופועלת וחיה ובועטת ברחבי העולם.
ומה התכלית של התיאוריה הזו?
זו שיטה, בעצם קוראים לה תיאוריית יו, אבל בעצם היא גם תיאוריה וגם פרקטיקה, גם גישה מאוד מאוד מעשית, שמציעה איכות אחרת של הקשבה של אנשים לעצמם, לאחרים ולסביבה, בצורה שמביאה תוצאות אחרות, בתהליכים אישיים ותהליכים קולקטיביים, תוצאות יצירתיות יותר, פורצות דרך יותר ואפקטיביות יותר.
זאת אומרת, זה הרעיון והפרקטיקה היא לגרום לאנשים להתחבר לסנטר שלהם ולהפיק את הדבר הנכון בעבורם?
זה להתחבר, חלק ממה שיפה בשיטה הזאת, שזה לא להתחבר רק לסנטר שלהם, זה להתחבר לסנטר שלהם וגם להיות מאוד מאוד מחוברים לסביבה ולאחרים. כלומר, הגישה הזאת קושרת בצורה מאוד מאוד יצירתית ופוריה בין הסנטר של האדם היחיד לבין האנשים, החברה והסביבה. בעצם אחד הדברים היפהפיים בגישה הזאת, שמאפשרת לאנשים שונים להתקדם יחד וליצור מענים יצירתיים ופורצי דרך, כשאנשים שונים רוצים להתקדם ביחד, בין אם זה בצוות, בארגון, בקהילה, בחברה.
אוקיי. את יכולה קצת לתת את הרקע, מה הביא אותך, מהי הייתה הנקודה שבה קיבלת החלטה מכל עיסוקייך וכישורייך לייבא את התיאוריה והפרקטיקה הזו לארץ ולהדהד אותה? מה הייתה הנקודה שאמרת, את זה אני רוצה לעשות?
בעצם העבודה בגישה הזאת נשזרה לתוך העיסוק שלי ככה באופן הדרגתי, והנקודה הזאת שאת שואלת עליה קרתה בעצם בתקופת הקורונה. המכון בארצות הברית באוניברסיטת MIT שמוביל את הגישה יצא, הזמין אנשים בתהליך מאוד מאוד גדול שקרה ברחבי עולם, שהשתתפו בו עשרות אלפי אנשים במפגשי זום, תהליך מאוד מרחב שנועד בעצם לסייע לאנשים להבין את התקופה ולהבין כל אחד מה התפקיד המיטבי שלו, הדרך המיטבית שלו בתקופה הזאת. והם הזמינו לייצר תהליכים מקומיים דומים, ואני יחד עם דוקטור דניאל שני, ובאותו זמן גם הקולגה שלנו, עמיתה שנקראת עמית לרנר, עמית יטוב לרנר, כן. הובלנו יחד את התהליך הישראלי, וזה היה כל כך משמעותי ועוצמתי גם עבור המשתתפים וגם עבורנו. הרגשנו שהגישה הזאת באמת באמת נותנת מענים שמאוד מאוד מאוד נחוצים, במיוחד בתקופה הזאת. אז זה היה, הזאת זה הייתה הקורונה, היום אנחנו מרגישות
שמותאם במיוחד
לתקופה הזאת, כן, שמתמשכת, של חוסר ודאות, של צורך בפתרונות חדשים.
את יכולה לתת, אני שומעת את התשוקה ואת השליחות בנימת הדברים, את יכולה לתת דוגמה לאיך זה מתממש הלכה למעשה?
אנחנו בעמותה עובדות 3 שנים, כמעט, ואני יכולה לתת קצת דוגמאות, אולי תכווני אותי למה שמעניין אתכם. אנחנו עובדות, אנחנו השפענו בינתיים כבר על אלפי אנשים, אנחנו עובדות גם בדוגמה, בתחום החינוך למשל, גם עם משרד החינוך, וגם יצרנו קורס למנהלי בתי ספר, למשל זו דוגמה של קורס למנהלי בתי ספר, שבאמת קוראים לו האישי והמערכתי בניהול בית ספר. בעצם חלק גדול מהפואנטה של הגישה הזאת זה איך אפשר לממש יותר מהפוטנציאל האנושי שקיים בכל מערכת. אז למשל הקורס הזה לומדים בו גם את הרעיונות והעקרונות, וגם כלים ממש פרקטיים. אני אתן למשל דוגמה פצפונת,
כן.
שאולי ממחישה משהו. אחד הכלים המאוד מאוד מאוד פשוטים וראשוניים בגישה, קוראים לו הליכה דיאלוגית. זה סוג של שיחה שעושים אותה באמת בזוג, בהליכה באמת, ויש לה עקרונות מסוימים, שמה שהיא מאפשרת לאנשים גם להתחבר לעצמם, גם לשתף את הזולת, גם לבטא משהו ברצף, וגם להקשיב לאדם אחר ברצף. זה יותר איכויות מאוד מאוד אחרות של תקשורת, שמובילות מתוך זה לתוצאות כן. חדשות.
ומי שרוצה אז מחר לעשות תהליכה דיאלוגית, אז איך זה נראה?
אז לומדים את זה אתלנו, אז יש איזשהו קו מנחה של שאלות מנחות, ואז באמת נגיד אנחנו שתינו יוצאות להליכה כזאת, אנחנו מחלק את הזמן שלנו לשתיים, אני אשתף בהתייחסות לשאלות שנשאלתי, בדרך כלל זו שאלה שנוגעת לעבר, להווה ולעתיד, תמיד יש מבט קדימה בתוך הגישה הזאת, ואני אשתף אותך במה שעולה לי מתוך, בעקבות השאלות האלה, ואת תקשיבי לי ממש ברצף, כלומר שתינו נהיה איתי, וזה נורא נורא, ואחר כך נחליף, ונורא נורא שונה משיחות שאנחנו רגילים לדבר בדרך כלל,
כן.
שאני מתחילה לספר משהו, ואז את מזכרת איך זה קשור אלייך, ואת נותנת לי עצות, ודינמיקה אחרת. אז זה למשל דוגמה של מנהלים למדו אצלנו, מנהלי בתי ספר, למדו אצלנו את הגישה הזאת בקור, כן. וישמו אותה בבתי הספר, עם צוותים, עם תלמידים, עם מורים, זה דוגמה פצפונת, אבל אולי ממחישה משהו.
וצריך לומר, העמותה היא לא למטרות רווח, כל המטרה שלה היא להדהד את השיטה. את רוצה גם להגיד על הבחירה הזו משהו?
כן, אנחנו באמת, כמו את הזכרת קודם, שאת שומעת בקול שלי תחושת השליחות, אנחנו באמת הקמנו את העמותה הזאת בתחושת שליחות מאוד גדולה, עם הרגשה שיש ערך מוסף רב שיכולה להביא לחברה בישראל, וקמנו כעמותה כי אנחנו רצינו לא רק לתת, למכור שירותים, אלא באמת להשפיע על השיח בתחום המנהיגות ותהליכים חברתיים בישראל, לייצר לגיטימציה לסוג כזה של מנהיגות שמקשיב באופן עמוק לחוויה האנושית, לאפשר לאנשים ללמוד. אנחנו תרגמנו לעברית את הספר של הגישה כדי להנגיש את הידע הזה. הוא ניתן לרכישה באתר, באתר האינטרנט שלנו. אז קמנו כעמותה כדי להיות יכולות לעשות פעילויות שכחברה מסחרית פחות, פחות כן. ניתן לעשות אותן.
וכשהיום את מסתכלת על השיח בחברה הישראלית, אז מה מתוך השיטה את יכולה ככה לסיכום לומר שצריך לנהוג אחרת? לא רק ברובד של המנהיגות, אלא גם כל אחת ואחד מאיתנו.
כן, אז באמת הגישה מדברת גם על מנהיגות, אבל היא מתייחסת לכל אדם כמנהיג. ואולי הדבר הראשון שאפשר, אני משתדלת כל יום לעשות את זה אחרת, וקשה לכולנו וגם לי, יש לגישה הזאת איזשהו מבט על הקשבה, מודל להקשבה, שעוזר לפתוח יותר ערוצי הקשבה ולהקשיב לאנשים אחרים, לא רק בצורה שמאשרת את מה שאנחנו כבר יודעים על המציאות ועליהם, אלא להקשיב בראש פתוח, לב פתוח ונכונות פתוחה למה שיכול להתפתח מתוך השיחה הזאת, ובעיקר בעיקר מבט אל האפשרויות המיטביות שיכולות להיות בעתיד. וזה כלי מאוד מאוד פשוט, אנחנו מלמדות אותו בצורה, בכל הכשרה שלנו, זה כלי מאוד בסיסי, זה קל להגיד, קשה לעשות, אבל זה כלי שמאוד מאוד מאוד מסייע לשפר תקשורת. אנחנו רואות את זה בכל מקום שאנחנו מלמדות, עם הרבה עדויות של אנשים שמספרים לנו שכשהם יפנים את זה, איכות התקשורת שלהם מאוד משתפרת.
ומי שרוצה להצטרף להכשרות האלה, מה הוא יכול לעשות?
אז האמת שאנחנו עוזות הרבה עם ארגונים, אבל בחודש יולי, בין ה-12 ל-14 ביולי, יש קורס שפתוח למתעניינים, 3 ימים ללא לינה, רצופים, אפשר למצוא פרטים באתר שלנו, bidu.org.il, או בדף שלנו, דף הפייסבוק שלנו, שאפשר לחפש אותנו תחת השם עמותת בידו, בידו באנגלית, B-E-D-O.
דוקטור יעל בר-לב, תודה רבה, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה על זה שאתם מביאות ומשקיעות בלהעביר הלאה שיטה אפקטיבית, והלוואי ונראה לכך תוצאה במרחב הישראלי.
תודה רבה.
תודה ושיהיה
שבוע. תודה רבה שהזמנת אותנו.
בשמחה. ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
אמן, אמן. תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם נעמה מושינסקי, מנהלת קול מקומי. ערב טוב לך נעמה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, כבוד גדול.
אז הבמה היא שלך לספר על איך אתם מגייסים את התושבים ליותר מעורבות בעניינים המוניציפליים.
מעולה, אז אני אגיד רגע מילה קצרה לכל מקומי. זאת בעצם תוכנית להכשרה למתמודדים ומתמודדות שרוצים לקדם שוויון ברמה המוניציפלית ורצים בבחירות המקומיות באוקטובר הקרוב. ביום שלישי, ממש עוד יומיים, נקיים כנס גדול בבית ציוני אמריקה בשעה 5:30 שעוסק ממש בזה, ובהשקת ספר מדריך לנבחרי ונבחרות ציבור שכתבנו, שעוסק בנושא הזה בדיוק, בקידום שוויון בזירה המוניציפלית. יחד איתנו כתבו את הספר הזה וחברו אלינו ארגונים רבים, ביניהם תנועה ישראלית. תנועה ישראלית ממש חרתה על דגלה את הנושא הזה של הקמת ועדי שכונות ועירוב התושבים בנעשה בדמוקרטיה. עכשיו, כמו שאנחנו מכירים, חברי וחברות המועצה בעיר הם קצת כמו הכנסת בעיר. הם הנציגים של הציבור, כן. הם מייצגים אותו, הם אפילו לא מקבלים על זה שכר. מדובר באנשים שנבחרים לתפקיד על ידי התושבים עצמם, ותפקידם לייצג אותם.
כן.
עכשיו, אנחנו רואים בשנים האחרונות, גם עם התרחקות המדינה וכל מה שקורה עכשיו בזירה הציבורית עם חוק הארנונה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים תושבים יותר ויותר מעורבים, ולמול זאת עיריות שיותר ויותר קשה להם לתת מענה לרוב, וקרה לא אחת שהעיר רואה כמטרד התארגנות של תושבים, או אפילו רואה כן. את חברי מועצה ואת הרצון המאוד.
אז מה הערך המוסף שאתם מבקשים להביא?
אז באמת גם בכנס עצמו, וחשוב לציין, התקיים פאנל מאוד מאוד כן. מעניין עם חברי מועצה.
בואי נדבר נעמה על התכלית, כן? מה אתם רוצים? מה השינוי שאתם רוצים לחולל באמצעות הכל?
אנחנו מעוניינים לקדם קבוצות של תושבים שמנהלות את הקהילות שלהם בעצמם, שייצרו קשר שוטף עם הרשות, שהקימו ועדי שכונות,
okay.
כדי לאמת את השוני ואת ההבדלים השונים שיש בקהילות בעיר. את יודעת, הרי שכונות נבנות היום כשכונות okay. ענק, כפרויקטים של פינוי בינוי או תכנון עירוני מקיף. השכונות משתנות, הנוף האורבני משתנה, ואנחנו רואים את המתחים צפים בתוך העיר. עכשיו, אפשר להגיד כן. על הסלטון המקומי הרבה מאוד דברים, אבל בטוח אפשר לדעת דבר אחד, אי אפשר להתחמק מפתרונות. בעיר, בסוף, את פוגשת את האנשים כן, במקולת, לגמרי. בבית ספר, ולכן
נעמה,
ערך מאוד כן. גדול לזה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
חודש טוב, חודש סיוון. משהו על סיוון אתה רוצה להגיד לנו?
סיוון, אתה יודע, חנו במגילות הר סיני בראש חודש סיוון, והתחילה כל ההתארגנות וכל ההתרגשות וכל ההכנות לקראת ו' סיוון, שזה יום מתן תורה. אז בעצם אנחנו כבר מתחילים את המסע. אולי הדבר הכי יפה שקרה ביום הזה, כתוב באופן חד פעמי במקום היחיד שכתוב בתורה, ויחן ישראל נגד ההר. לא ויחנו, אלא ויחן. ומסביר שם רש"י, כאיש אחד בלב אחד. אצלנו הרי כולנו רבים על חניות, נכון? תמיד עושים מריבות. והיה איזשהו רגע יחיד ומיוחד שבו עם ישראל הצליח לחנות כאיש אחד בלב אחד. את יודעת מה? הלוואי עלינו. ולו רגע, ולו משהו מהברכה הזאת של היום הזה, ממש ממש היום.
כן. אז שתתקיים בנו, בכל עם ישראל, הברכות הללו. פרשת השבוע.
אז זהו, השאלה אם אנחנו נלך מיד לפרשת שבוע, כזה יודעת, בין לבין, יש לנו את...
תשבועות, כן, לגמרי.
אז אני חייב משהו, כי אני רואה את, אני נוסע בכבישים, אני רואה את תות החיטה, עכשיו ככה הם בשיא הבשלות שלהם, מוכנים כבר לקציר, ואי אפשר שלא להיזכר תמיד במגילת רות. זה מגילה שמאוד מאוד אהובה עליי וחשובה בעיניי. כי בעצם מספרת סיפור שבו התהליכים הגדולים קורים על ידי אנשים. במקרה הזה אפילו נשים שהן מגלגלות, מובילות את כל התהליכים. יש פה מסר גדול וחשוב שבא ואומר לאדם, תדע לך, בידך הדבר. זה מתחיל מאלי מלך שנוטש את העם שלו בשעת מצוקה ויורד מן הארץ, והבנים שלו נושאים נשים נוכריות, ובעצם הולך ומתרחק, הולך ומתנתק, ומסתיים בשכול ובאלמנות. התוצאה היא בעצם מקום פואליציה של הבחירה הלא טובה. לעומת זאת, כשנעמי מתחילה לעשות את הדרך חזרה, ואז בדיוק מחייה הדמות הנפלאה של רות, בעצם מלמדים אותנו שהמעשה הטוב הוא מתחיל להניע איזשהו תהליך טוב, ואז היא הולכת איתה, ואז הם פוגשים את בועז בשדה, ואז בסופו של דבר מתגלגל העניין ככה, ובסוף מזה יוצא דוד המלך. יש פה איזשהו עיקרון כזה, שהטוב והרע שבעולם, זה לא באיזשהו התערבות שמימית, אלא בהחלטות של, של האדם. בידך הדבר, אתה רוצה שיהיה טוב, תעשה טוב. תעשה רע, תגלגל, תצור פה איזשהו מומנטום של רע. וזה בעיניי דבר עצום.
לגמרי, זה... כן מסתבר שהרבה מאוד נמצא בידינו, גם במקומות שזה נראה...
אנחנו אומרים רות עבור, נכון? אנחנו אומרים בצבא, רות עבור.
נכון.
זה הרעיון של רות, מגילת רות, שצריך להעביר את הטוב הלאה. והמדהים הוא שאתה אף פעם לא יודע מה זה מחולל, אבל אתה יודע דבר אחד בוודאות. אם עשית מעשה טוב, הוא מחולל טוב בעולם. אתה לא תמיד רואה, לא תמיד מבחין, אבל אתה יודע שאתה הצטרפת למהלך הזה.
כן.
ולצערים זה גם בועל הפוך. אז זה ככה במגיעה במגילת רות שאנחנו קוראים אותה בחג השבועות. זה משהו לפרשת נשוא. אני חושב על פרשת נשוא ועל המילה התנשאות. אנחנו מאוד מאוד מגנים את שקרה התנשאות. אז מה זה בין נשוא את ראש בית אב כזה או אחר? התנשאות. מה ההבדל? וזה כמו כל דבר בחיים, את יודעת, זה ניואנסים. התנשאות זה שאני מתנשא על האחר. אני יותר ממך. נשוא ראש, זאת אומרת שמישהו אומר לך, תרים את הראש.
כן.
ואתה מבין שיש לך תפקיד. אני לא מרים את הראש כי אני מתנשא על האחרים, אלא אני מרים את הראש כי אני מבין שיש לי תפקיד כאן בעולם. וזה מסר מאוד מאוד חשוב, כי אין אדם שאין לו תפקיד, ולכן תישא את ראשך, תרים את ראשך, ותעשה את תפקידך בגאון.
על זה אומרים, תישא את הראש, אבל שלא יגבה ליבך.
כן, בדיוק.
זה בדיוק המאזן.
אתה יודע, דברים כאלה שאנחנו מדברים עדינים, אבל זה כל הסיפור של החיים. ולהתבונן בדברים הקטנים, שהם ביחד יוצרים את הדבר הגדול, מחוללים את הדבר הגדול.
כן. הרב איתמר חייקין, כרגיל, מלמד, וממש מעניין. אז
שנזכה.
תודה רבה, ובהזדמנות הזאת גם חג שמח.
חג שמח.
ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ויציק אהרון, עורך הדיגיטל שלנו ירון זאבי. אנחנו כאן בתחשבו טוב, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא ביום ראשון, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיה חודש טוב וחג שמח. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, ערב מבורך.
שבעים שנה במכונית, אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה, ואך נפשי עוד הומיה. מהמצדה של הזריחות, ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכזיב,
מהמסיבות של תל אביב, אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל.
היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל?
כאן זה בית, כאן זה לב,
ואותך אני לא עוזב.
אבותינו שורשים,
ואנחנו הפרחים המנגינות.
שבת אחים ואחיות,
סרבנים
של יעקב,
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים. אדם נוף מולדתו, חורת כבים בחף ידו, בין התפילות לנדרים
וחוד פרדס של הדרים.
ובעיניה של אמי
תמיד אמצא את מקומי, על הגיטר מתנגל ניגון עתיק שמחבר.
כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב.
אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות.
שבת
טלאים של הסיפור, כמו שתי מילים להתחבר בחוץ האב של משורר. אני מכאן אני שייך, וכל חבר שלי כמו אח.
אתה פועמת בלבבי, אני מזרח מעל